כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
ב-7 בנובמבר 1938, לפני 80 שנה, ביום רביעי הקרוב, ירה צעיר יהודי בן 17 במזכיר השלישי בשגרירות הגרמנית בפריס, והרגו. הוא עשה זאת לדבריו בשל התעללות גרמניה הנאצית ב-12,000 יהודי פולניה שחיו בגרמניה, גורשו לפולניה שסרבה לקבלם, ועתה נותרו ללא אזרחות ובלא מדרך כף רגל. שניים מהם היו הוריו של הצעיר, הרשל גרינשפן שמו, בעצמו פליט יהודי בצרפת. 48 שעות יותר מאוחר פרץ ברחבי גרמניה מסע הרג והרס נגד היהודים שאורגן על ידי ממשלת הרייך השלישי, ובשל היקפו וחומרתו היכה את העולם בתדהמה. למחרת הוא פשט לאוסטריה. בפי הנאצים עצמם הוא כונה בדרך כלל מבצע יהודים או מבצע נקמה, אך בעולם הוא נודע כליל הבדולח. ובמלות לו 80 שנה החליטה מחלקת התעודה של התאגיד להקדיש לו שעת שידור. 80 שנה לליל הבדולח, אם כן. מביאים לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב השידור בידי ליטל אטיאס, בהפקה הילד דודי, אני יצחק נוי. אגב, המוזיקה שאתם שומעים ברקע היא של ריכרד וגנר, דהרת הוולקיריות, והיא באה לציין גם את הרשע הגרמני המגיח מן היער הטבטוני הקדום, וגם את העובדה שגאונות חיה לעתים קרובות בכפיפה אחת עם שנאה נטולת רחמים. יצאנו לדרך. פרופסור עודד היילבונר, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב.
פרופסור היילבונר הוא מרצה ללימודי תרבות והיסטוריה במכללת שנקר ובאוניברסיטה העברית שבירושלים. אולי כמה מילים על הרקע, פרופסור היילבונר. הרקע לליל הבדולח.
הרקע לליל הבדולח זו בעצם שנת 1938, ששנה שבה חלה רדיקליזציה במדיניות החוץ והפנים של גרמניה הנאצית. שזה מתחיל כבר עם סיפוח אוסטריה בתחילת השנה, צעדים כלכליים שמעמידים את המשק הגרמני בכיוון מאוד מאוד ברור לקראת מלחמה. כמובן כל השקשור לחבל הסודטים וצ'כוסלובקיה, הסכם מינכן, ובמקרה של היהודים זה הקשחה אלימה של המדיניות כלפי היהודים כבר מהחודשים אפריל-מאי 1938.
אבל פרופסור היילבונר, השאלה היא זו, היטלר עולה לשלטון בסוף ינואר 1933, למה הוא ממתין 5 שנים?
קודם כל הוא לא ממתין, לא היו לו כוונות גם. המדיניות,
לא היו לו כוונות להמתין.
לא היו לו כוונות להמתין, הוא לא כתב ביומן שלו, ינואר.
הוא לא כתב כלום, כן.
הוא לא כתב כלום. אבל כדי לבסס שלטון, לקבל לגיטימציה, להשיג מטרות קיצרות טווח וארוכות טווח, יש קודם כל יש חשיבה מה עושים דבר ראשון כשעולים לשלטון. דבר שני, יש דברים מפתיעים מכאן ומכאן שכל מנהיג או מפלגה שעולה לשלטון לא מצפה להם, כמו המרד או כמעט מרד שפרץ ב-1934 מצד רם והחולצות החומות.
ה-SA, כן.
ה-SA, שטורם הפטיילום. יש גם הצלחות, יש גם כישלונות. אז זה לא שהוא חיכה לשנת 1938, אבל הבשילו מספר תהליכים באמצע שנות ה-30, גם בכל הקשור ליהודים. והתוכניות התחילו להתגלגל. אם אני אביא דוגמה אחת או סיבה אחת שהיא די מקובלת על ידי היסטוריונים, ומצב כלכלי שמתחיל להיות יותר גרוע בסוף שנות ה-30, בשנים 37-38, שבין היתר בגלל שהמשק מופנה בעיקר לצרכי מלחמה, ויש יותר ויותר קולות, בעיקר מפועלים שדורשים יותר פיצוי כלכלי, ואז בין היתר רדיקליזציה במדיניות חוץ או גם כלפי יהודים יכולה לענות על הצורך הזה.
רדיקליזציה למורך מרה.
כן, אפשר לבוא ולומר, כן.
כן, כן, ברור.
במקרה הזה זה יהודים. אבל גם דברים אחרים מתרחשים. היטלר לא צפה את מורך הלב של בריטניה וצרפת, כבר שהוא התחיל להכניס את הכוחות הגרמנים לחבל הריים.
טוב, זה ללא ספק.
אז מתרחשים דברים שגם גורמים לצמרת הנאצית להבין שהם יכולים לעשות דברים שלפני כן לא חשבו.
טוב, עכשיו, גרמניה הרלו היא לא חברה לגמרי הומוגנית. יש שם קתולים ויש שם פרוטסטנטים, ובוודאי עוד ציבורים אתניים אחרים. האם יש עוד ציבור אתני בגרמניה של היטלר לאחר ינואר 33 שמופנית נגדו כל כך הרבה איבה ושנאה, לדעתך?
קודם כל צריך להבדיל בין ציבור פוליטי לבין ציבור, בוא נקרא לו כרגע, גזעי או אתני.
ברור.
המטרה הראשונה של הנאצים היו הקומוניסטים והסוציאליסטים, ואם היית, או הם היו גם קומוניסטים וגם גם קומוניסטים וגם יהודים, אז אוי ואבוי.
זה היה שילוב רע מאוד, כן.
כן, אבל עד אמצע שנות ה-30, יהודים לא היו המטרה העיקרית או הבעיה העיקרית של גרמניה הנאצית, אלא היו בעיקר קבוצות פוליטיות או קבוצות פוליטיות חברתיות שהמשטר הכניס למחנות ריכוז. אבל אפשר לבוא ולומר, וזה די ידוע, שמ-37-38 המחנות מתרוקנים, ואין הרבה אנשים יריבים פוליטיים, בוא נקרא לזה ככה, או פושעים, שנמצאים במחנות הריכוז. בעצם ליל הבדולח, ליל הבדולח בפעם הראשונה והאחרונה, בוא נאמר, מילא את מחנות הריכוז, והם יותר לא התרוקנו עד אפריל 45.
אז אולי כדאי כאן לציין שהמחנה הראשון שהוא קם הוא דכאו, והוא, האסירים הראשונים שם לא היו יהודים, אלא היו קומוניסטים.
נכון, קומוניסטים וסוציאליסטים, וסוציאליסטים.
כן.
ומתנגדי משטר ידועים שהנאצים או החולצות החומות כבר תפסו אותם בפברואר מרץ 33.
פרופסור אייבונר, אמרת קצת קתולים, אבל היטלר בעצמו הוא קתולי.
יש קתולים ויש קתולים.
יש ויש, כן. אוי ואבוי לו לצחוק הזה, כן. בוא ברשותך, תמתין על הקו, כי אנחנו עוד זקוקים לך. אני רוצה לפנות כעת לדוקטור אירנה אאו בן דוד. בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב לך, שבת שלום.
דוקטור בן דוד מנהלת את מכון לאו בק בירושלים, והיא היסטוריונית כמובן.
נכון.
בקרוב, אני מבין שבשבוע הבא, אתם מתכננים כנס בסינמטק בירושלים, הלא כן?
נכון, יהיה לנו מיום ראשון עד יום שלישי כנס בשם אחרי הסיפוח אוסטריה, לזכור אוסטריה ב-38. זה כנס ביחד של מכון לאו בק, מרכז ללימודי אוסטריה באוניברסיטה העברית, הסינמטק. ויהיה לנו בצד אחד באמת כנס שבו אנחנו רוצים לבחון כל מיני צעדים של השנה הזה בזיכרון. כאילו ברמה של היסטוריה בעל פה, בחומר ארכיוני, גם בסרטים, יהיה לנו גם סדרת סרטים במקביל, שיהיה בסינמטק באמת עד דצמבר. אנחנו באמת רוצים לגעת בכל מיני צדים של השנה והמשמעות באוסטריה ליהודים באוסטריה.
כן, הקהל כמובן מוזמן, אני מניח שכל ההקרנות האלה של הסרטים הם בלא תשלום.
הם כן בתשלום, אפשר להזמין כרטיסים דרכנו, יש לנו מספר מוגבל בחינם וכך, אפשר לפנות למכון לאובק, אבל אפשר גם להשיג כרטיסים דרך הסינמטק, הכנס כמובן חופשי.
כן, אני באופן אישי ממליץ מאוד על הכנס הזה. עכשיו, דוקטור בן דוד, את שמעת את פרופסור היילבונר מדבר על הרקע לקריסטלנחט, כך הוא נקרא בגרמנית, ליל הבדולח. את רוצה להוסיף על זה כמה דברים אולי?
אני יכולה להוסיף כאילו מהצד האוסטרי.
נו, בבקשה, בואי נשמע.
פרופסור היילבונר דיבר על, כאילו, על הרדיקליזציה מ-33 לאט לאט. באוסטריה, באמת עם הסיפוח האוסטרי, הייתה רדיקליזציה ממש ממש.
אז בואי נעצור רגע כאן לטובת המאזינים. ב-1938, חמש שנים אחרי שהיטלר עולה לשלטון, מתחולל אירוע שנקרא אנשלוס. ששם גרמניה הנאצית בכוח מספחת את אוסטריה. באוסטריה מדברים גרמנית באקצנט אחר, אבל הם למעשה רואים בעצמם חלק גדול מהם אותו עם, ויש הרבה נאצים באוסטריה, ועליהם מדברת כרגע דוקטור בן דוד. בבקשה, תמשיך.
אז כאילו אי אפשר להגיד שהאנטישמיות הגיעה רק עם הנאצים ב-38 לאוסטריה. דיברנו כבר על הקתולים, יש באמת באוסטריה אנטי-יהדות, אנטישמיות עם רקע קתולי, וכבר בתחילת שנות ה-30 גם שם היו בחירות והמפלגות של הימין קיבלו הרבה קולות. ב-33-34 אנחנו מדברים על תופעה של האוסטרו-פשיזם, שבעצם אז גם באוסטריה המפלגות של הסוציאל-דמוקרטים היו אסור, היו שינויים דרסטיים. בכל זאת, אם אנחנו מסתכלים על הצד היהודי, היה הבדל לגרמניה. לא היו חוקים כמו לאט לאט היו בגרמניה, באוסטריה, נגד היהודים. בצד שני, גם לא כל כך הייתה תמיכה עזרה מצד הממשלה ליהודים. אז גם שם היו הרבה מקרים אלימים, etc.
אבל אני רוצה טיפה להקשות עליך, דוקטור בן דוד. את הזכרת, דיברת על הפשיזם. האוסטרי. אבל פשיזם זה לא נאציזם.
נכון.
מפני שמי שהיה כמה שנים לפני כן מנהיג אוסטריה, אנגלברג דולפוס, היה פשיסט.
נכון.
אבל הוא היה בן טיפוחיו של מוסוליני, ובאותה תקופה הם לא רדפו יהודים.
נכון.
הפשיזם זו תפיסת עולם של...
זה משהו אחר.
כן.
זה ברור. אני רק רוצה להאמין שכאילו תפיסות של הימין היו גם שמה, וגם חלק של הקבוצות שתמכו היו אנטישמים. זה לא היה אותו דבר כמו בגרמניה.
אני מבין.
אבל בכל זאת, גם שושניק עוד רצה בעצם... וואו, אני לא יודעת איך אומרים את זה.
שושניק הוא הקאנצלר האוסטרי, שגם הוא היה בסופו של דבר אויבו של היטלר. אבל לא, כדאי שפשוט נדע. בסדר, ברשותך אני רוצה לעבור כעת לעד נוסף, אלא אם כן את רוצה להוסיף כמה דברים, דוקטור בן דוד.
אני אוסיף
אם זה מוכר, בסדר. העד הבא שלנו הוא דוקטור חיים גלאון, בוקר טוב לך, שבת שלום.
שבת שלום, בוקר טוב.
דוקטור חיים גלאון, אני אומר מיודענו, כבר דיברנו בנושאים האלה, הוא רופא שיניים, אבל מבחינתנו דוקטור, טוב. חבר ההנהלה של הוועד המרכזי של יוצאי אוסטריה בישראל. קודם כל, אתה רוצה להגיב על הדברים ששמענו גם מפרופסור היילבונר וגם מדוקטור בן דוד?
כן, דבר ראשון, התפלאתי לקרוא מודעות בעיתונים השבוע, סוף השבוע של יד ושם, שהם מציינים אירועים לקריסטלנחט, לליל הבדולח, ושם הם כותבים גרמניה, ופתאום אני רואה לתדמתי אוסטריה יוק איננה מוזכרת כלל.
אני לא מניח שזה נעשה בכוונת מכוון.
לא, ודאי שלא, אבל אני רוצה לומר שבאוסטריה, כמו שנאמר, האנשלוס היה ב-13 במרץ 1938, ואז כמובן התחילו כל האריזציה, החמת ובזיזת הרכוש היהודי.
אז רגע, בוא תעצור רגע, אתה השמעת את הביטוי אריזציה.
כן.
זאת אומרת, להפוך את האזור שבשליטת הנאצים ליותר ארי.
נכון.
יותר ארי זה פחות יהודים.
זה... גם פחות יהודים, וגם מה שאני רוצה להדגיש כאן, המושג הזה של נאצים, כל הזמן חושבים, נאצים גרמניה, הנאצים גרמנים, היו נאצים אוסטרים, הם היו השכנים של היהודים ביום בהיר אחד, כלומר בעשירי בנובמבר, שהיה ליל הבדולח באוסטריה, כשבאוסטריה חיו כ-200,000 יהודים, פתאום השכנים שלהם, זה היו האוסטרים, שהם נכנסו לבתי הכנסת בכל רחבי וינה, רחבי אוסטריה, והציתו את בתי הכנסת והחריבו אותם. עכשיו, בתי הכנסת האלה היו בתי תפילה, לא רק בתי כנסת, אלא כל מיני שטיבלים וטמפלים, וכשהם
בדיוק כמו בארצות הברית היום, יורדים למרתף, לארוחת בוקר משותפת.
ואני רוצה לציין כאן, היה בכנסת טרנר, שהוא בכנסת טמפל בווינה, שיש עדות שנכנסו אליו 5 אזרחים, בלבוש ציבילי כמובן, והם פרצו דבר ראשון את קופת בית הכנסת, בזזו את הכסף, לאחר מכן לקחו את השטיחים בבית כנסת והביסו אותם על מסעית שעמדה מחוץ לבית כנסת. רק לאחר מכן הם הציתו את הבית כנסת. עכשיו רוב הבית כנסת הזה, טרנר, בית כנסת מפואר, יש תמונה שלו בכניסה לבית התפוצות בתל אביב. רוב בתי הכנסת עד עצם היום הזה לא שוקמו, כי לא היה מי שיעשה את זה בזמן המלחמה. היחידי בית הכנסת שלא נפגע היה בית כנסת בזייטנשטטן, שהוא הבית כנסת המרכזי ברובע הראשון, ששם בבית כנסת הזה התחתנו הוריי ב-1934, ואפילו סבי וסברתי מצד אמי ב-1911. הבית כנסת הזה למעשה לא נפגע בגלל הסיבה הפשוטה שעל ידו היו בתים של תושבי וינה, שפחדו שהבתים שלהם יוצטו. דבר נוסף, כל החומר של הקהילה היהודית היה בתוך הבית כנסת. ועל ידי זה שהיו מציטים את זה, היו נעלמים כל המסמכים.
דוקטור גלון, אני רוצה לשאול אותך, אתה ביום שלישי הקרוב יוצא לוינה,
נכון.
בירת אוסטריה, לאיזה צורך?
הנסיעה תכלול קבוצה גדולה של ישראלים, יהודים, יוצאי אוסטריה, שמוזמנת על ידי הקנצלר האוסטרי סבסטיאן קורץ לביקור בווינה במימון ממשלת אוסטריה.
עכשיו אתה יודע שהקנצלר האוסטרי, אני לא רוצה לסבך אותך חלילה, ואני מאחל לך הצלחה גדולה בנסיעה שלך שהיא גם שליחות, אבל הקנצלר האוסטרי נתפס בישראל כאיש הימין, הלוכן?
הלוכן, זה נכון, הוא גם הקים ממשלה ימנית עם שטראכה, שהוא ממשיכו של היידר, ובשעתו ממשלת ישראל בשנת 2000 היא החזירה את השגריר מווינה בגלל הצעד הזה. אבל אני רוצה לציין שהקנצלר האוסטרי ביקר בארץ לפני מספר חודשים, אני השתתפתי בפגישה הזאת, ואז הוא הבטיח שהוא יזמין קבוצה של ישראלים יהודים יוצאי אוסטריה לוינה, והאירוע בעצם המרכזי שהעיתוי נעשה במשך השבוע הזה הוא האירוע בפרלמנט האוסטרי בוינה ב-9 בנובמבר, שבו יצוין 80 שנה לליל הבדולח, ואני אשתתף באירוע הזה יחד עם קבוצה גדולה של ישראלים.
טוב, יש לנו עוד 1,000 שאלות לשאול אותך, אבל אני רוצה לעבור לעד הראשון שלנו בחזרה, פרופסור היילברונר, אתה עדיין איתנו.
כן, כן.
כן. בקשר לליל הבדולח עצמו, שר התעמולה, הוא דוקטור יוזף גבלס, אני משתמש במילה דוקטור, כי כך גם הוא השתמש בה, וזאת המציאות. הוא כותב יומנים אובססיבי. הוא כתב בהיקף עצום, והכתבים שלו חלקם התפרסמו, חלקם עומדים להתפרסם. מה היה החלק שלו בליל הבדולח? ואני אגיד לך למה אני שואל, מפני שאחד מהיריבים שלו זה הימלר, גם הוא רוצח גדול מאוד בזכות עצמו. כותב אחרי ליל הבדולח, הוא כותב, הוא אומר גם לחברים, האידיוט הזה יוסף גבלס, מה הוא עשה? ככה לא פועלים, עכשיו יש לנו בעיות עם ביטוח ובעיות כאלה ואחרות, בשביל מה הוא בכלל עשה את זה? ככה לא עובדים נגד יהודים. מה היה החלק שלו? למה כל כך הרבה זעם הופנה אליו בתוך הצמרת הנאצית נגד יוסף גבלס?
קודם כל אני חושב שליל הבדולח היה מתרחש גם בלי גבלס. אולי זה לא היה נראה בדיוק באותה צורה, ואולי זה לא היה ב-9-10 בנובמבר, אבל צריך לזכור את האירוע המאוד מאוד חשוב, זה הגירוש המאוד אכזרי, ברוטלי ממש, של עשרות אלפי יהודים פולנים, יהודים ממוצא פולני שגרו בגרמניה וגרשו אותם בקיץ 38. איזשהו סימפטום. היו גם, הייתה כבר אווירה, אמרתי את זה מקודם, הייתה כבר אווירת סמי פוגרום בהרבה מקומות בגרמניה, שהרביצו ליהודים, אסרו, הכניסו לבתי סוהר יהודים, התעללו ביהודים. זאת אומרת, היה איזשהו סוג של, אני פראתי לזה רדיקליזציה, התגברות של אלימות, אלימות מלמטה, גם של אזרחים, וגם של, בוא נקרא לזה, נושאי תפקידים זוטרים במפלגה, בחולצות, בשטורמאבטיילונג, בגרמניה. אז באיזשהו מקום זה היה, כנראה היה מתפרץ, אולי לא בדיוק בצורה כזאת. עכשיו, גבלס ממלא תפקיד, אני לא יודע אם מרכזי, אבל ממלא תפקיד בכל הסיפור הזה, משני מקומות. מקום אחד, כנראה שקצת באותו קיץ או באותו סתיו, היטלר, היחסים שלו עם היטלר קצת התערערו, זה בעיקר על רקע פרטי, זאת אומרת, כל מיני פרשיות אהבים של גבלס, היטלר
כן, לא כוכבת קולנוע.
כן, וגם היטלר מתחיל להבין גם שגבלס לא כך מספק את הסחורה, כי הרבה הרבה גרמנים עדיין לא תומכים במשטר, הזכרתי מקודם את הפועלים.
אז, כדאי גבלס... אולי גם לציין שבברלין גופה, היטלר מעולם לא זכה ברוב הקולות. ברלין הייתה כל הזמן נגדו.
קודם כל, הוא לא זכה גם בבחירות כאילו דמוקרטיות האחרונות, במרץ 33, גם אז הוא לא זכה ברוב, הוא זכה ב-44%. אבל, אוקיי, בכל אופן, אז זה מצד אחד, ואז יש טענה שגבלס מנסה למצוא איזושהי פרצה שתאפשר לו לחזק את המעמד שלו במפלגה ובעיני היטלר. מצד שני, כדאי לזכור שהליל הבדולח מתרחש יום אחד אחרי הציון השנה המסורתי לפוטש שהנאצים עשו או ניסו לעשות במינכן ב-1923, בלילה שבין השמיני לתשיעי לנובמבר 1923.
הפוטש שנכשל.
הפוטש שנכשל, כן. וכל שנה בעצם הם היו נפגשים במינכן, כל צמרת המפלגה, מי שהשתתף וגם מי שלא השתתף, גבלס אגב לא השתתף, הוא לא היה במפלגה הנאצית אז, וגבלס יושב ליד היטלר, וגבלס גם ער לרגע שבו היטלר מקבל את הטלגרמה, את המברק מפריז, שפון רט, סגן השגריר, הוא המזכיר הראשון בשגרירות.
זה שנורא על ידי הרשל גרישמן.
כן, נפטר. והיטלר מאוד מאוד מתרגז, ויש הרבה עדויות שהוא פונה לגבלס, ומדברים על משהו, לא ברור על מה. גבלס כותב היומן שלו שהפירר פנה אליי, שהיטלר פנה אליו, כי אני הייתי הכי חשוב ויכלתי לטפל בדברים, אבל פשוט הוא ישב ליד היטלר. אז אני מתאר לעצמי שגם היטלר חשב כדאי לעשות משהו, צריך לעשות משהו, וגם גבלס מנצל את ההזדמנות כדי לחזק את המעמד שלו. אבל הנקודה החשובה ביותר, אני חושב שזה באמת מה שאתה הזכרת מקודם לגבי הימלר ובעיקר היידריך, זאת אומרת ראש ה-SS וראש שירות הביטחון.
שירותי הביטחון, כן.
כן, אז אישר היידינס. בעצם מתחילה הספירה לאחור במובן מסוים לשואה או לפתרון הסופי. כי מה שהיא, הימלר מנסה לעשות כמה שנים, זה לקחת את הטיפול בשאלה היהודית תחת חסותו. לעשות את זה בצורה מסודרת. בצורה, בוא נקרא לה במרכאות יותר נקייה.
אנחנו במילים אחרות מדברים על מאבק כוחות פנימי.
מאבק כוחות פנימי, אבל יש מאחריו מטרות אידיאולוגיות. המטרה של הנאציזם עד 1940, אולי אפילו 41, זה לנקות את גרמניה או לנקות את אירופה מיהודים. ואחד הדברים שאני הזכרתי, שלא אמרתי לגבי 1938, זה ועידת אביאן, שפתאום לגרמניה מתברר שאין מי שיקבל את היהודים, אין מי שיקח את היהודים.
אז רגע, עוד מילה או שתיים לטובת המאזינים, פרופסור אייבונר. ועידת אביאן התקיימה על פי יוזמה של נשיא ארצות הברית, פרנקלין דלאנו רוזוולט. אביאן נמצאת בצרפת כידוע, ושם נעשה ניסיון שהיה יותר הצגה מאשר משהו ממשי, לקבל פליטים יהודים. ארצות הברית לא רצתה לקבל אותם. והיטלר ניצל את העובדה הזאת. היו לו חושים פוליטיים עצומים. והוא לועג לאירופה, הוא לועג לבריטניה, הוא לועג לארצות הברית. אומרת, הקרימינלים האלה, הקרימינלים זה אתה ואני, היהודים, אני אשלח ברוניות פאר, נראה שתקבלו אותם.
שזה מה שקרה אחרי שנה עם סנט לואיס.
נכון.
שאף אחד לא קיבל אותם. אז גרמניה יותר ויותר מתברר לה שמי יקבל את היהודים. עדיין אין כוונה להרוג את היהודים, יש כוונה לגרש אותם. וכמובן להתעלל בהם, לקחת את הרכוש שלהם, כי זה תורם לכלכלה, שכבר נמצאת קצת בצרות, ולגרש אותם. עכשיו, אין סוכנות או אין רשות מיוחדת שמטפלת ביהודים. אפשר להגיד שאולי גרינג נחשב לאחד כזה. גבלס לא טיפל בסיפור היהודי, ה-SS ושירות הביטחון טיפלו בזה ברמה, בוא נקרא לזה מקומית, או של סידורים.
כן.
אז יש באמת מאבק כוחות, כמובן שזה לא רק מאבק כוחות, זה כמובן יש פה מטרה אידיאולוגית. כן. והימלר מנסה כבר תקופה מאוד ארוכה לקבל לידיו את הסיפור הזה. שזה גם, אגב, גם יחזק את מעמדו בעיני היטלר, כי היטלר לא שוכח את הסיפור היהודי. ובאמת אחד התוצאות, פה אנחנו קצת קופצים קדימה, אחת התוצאות הדרגיות, הקריטיות של ליל הבדולח, זה שבדצמבר 38, הימלר באופן מסודר מקבל מהיטלר, הימלר והיידריך בעצם, מקבלים מהיטלר את הסמכות לבוא ולטפל בשאלה היהודית.
אוקיי.
בסוף 38, תחילה 39, זה לנהל בצורה מסודרת, אנמבורטלית, אבל מסודרת, את הגירוש של היהודים מהאזורים הגרמנים, אגב זה גם כבר חלק מהסודטים, חלק מצ'כיה, ועוד מעט בכלל צ'כיה, לגרש את היהודים.
כן, אז בוא נעצור כאן לרגע.
בוא
נעצור כאן לרגע, פרופסור היילברונר. אני רק רוצה לטובת המאזינים לציין, היידריך נחשב לארכיטקט הגדול, אוי ואבוי לו לשם הזה, של השמדת יהודי אירופה. זה דבר ראשון. השאלה השנייה שיש...
כן, אבל מנהל המשרד שלו זה הימלר.
הימלר, כן, הוא מעליו, כמובן, הוא מעליו.
מנהל משרד הארכיטקט.
אגב, פרופסור אלבונה, אם אתה יכול להישאר איתנו, אני מבין שאתה חייב לצאת, אבל אם תוכל להישאר איתנו עוד כמה דקות, אז אני רוצה לחזור אליך בעניין שאלת העברה וחיים ארלוזרוב והאכזבה של הצמרת הנאצית. מיד נגיע לזה, אבל עכשיו אני רוצה לפנות אלייך, דוקטור אירנה אהו בן דוד. אני רוצה לשמוע מילה או שתיים על תגובת הקהילה היהודית לליל הבדולח. האם אנחנו מזהים כאן הלם, שוק קולקטיבי?
בוודאי, אפשר להגיד שכבר אחרי סיפוח אוסטריה, הרבה יהודים ניסו לעזוב את אוסטריה בעיקר, כי זה היו אירועים כל כך אלימים. ואחרי ליל הבדולח, דיברתם הרגע על הביקורת על גבלס, ובאוסטריה מה שקרה, הרבה מסמכים שאנשים היו צריכים בשביל לצאת מאוסטריה נשרפו בלילה הזה. אז פתאום כל המאמצים להוציא יהודים מאוסטריה היה בעיה גדולה. זה אחת הביקורות הגדולות. אבל כן, בכך הגירה זה הייתה המטרה של הקהילה.
אנחנו יודעים למשל, דוקטור בן דוד, שאחרי ליל הבדולח, עד לליל הבדולח, מכלל חצי מיליון יהודי גרמניה, אני כרגע מדבר על יהודי גרמניה, היו עדיין 180 אלף יהודים בגרמניה, ואחרי ליל הבדולח עדיין נותרו יהודים. היו שם יהודים בזמן המלחמה. מה המצב באוסטריה אחרי ליל הבדולח?
באוסטריה היו, אז כאילו, המרכז הגדול באוסטריה היה וינה באמת של הקהילה היהודית, ואחרי ליל הבדולח הם דרשו שיהודים שגרו באזורים שונים באוסטריה לעבור לוינה. וצריך לציין, כי בוינה היו כ-200 אלף יהודים, ובשנה אחרי זה נשארו 91 אלף. אז באמת הרוב בתוך זמן קצר הם יצאו מהמדינה.
אני מבין. אני מבין. אני רוצה לעבור אליך, דוקטור חיים גלאון. מה מאפיין את הנאצים האוסטרים בליל הבדולח? וכדאי לציין שאייכמן היה אוסטרי, היטלר היה אוסטרי, קלטנברונר היה אוסטרי, וכן הלאה. יש משהו שמבדיל אותם מהנאצים הגרמנים, אם אפשר להבדיל ביניהם, דוקטור גלאון?
קודם כל, אייכמן לא היה אוסטרי. הוא נולד בגרמניה, אבל הוא קיבל את התפקיד להיות הממונה על משרד ההגירה של היהודים בווינה. אני רוצה לציין שב-1938 אייכמן, אדולף אייכמן, היה בסך הכל בן 32. ואבי היה בן 31. ואמי הייתה בהיריון איתי באותו התקופה, ב-1938, בליל הבדולח כנראה תחילת ההיריון, ולאחר מכן במשך 1939, אבי נקרא כמה פעמים אל אייכמן למשרד שלו, ואייכמן איים עליו כל הזמן שאם הוא לא יעזוב את אוסטריה, אז הוא יכניס אותו לבית סוהר, או ישלח אותו לדכאו, מה שעשו עם דודי בליל הבדולח, שלחו אותו לדכאו, 6,000 יהודים בווינה נשלחו למחנה דכאו, ואבי נשך את הזמן.
כן, אבל דוקטור בעיני... חיים גלאון, כן. הסיפור הוא מחמיר לב,
כן,
ללא
כן.
ספק. השאלה היא משהו, יש משהו שמייחד את הנאצים האוסטריים, מעבר
אומר,
לניסיון האישי שלך, אלא הידע שאתה
אני
מביא
אומר,
איתך.
בפירוש, היו אלה הנאצים האוסטריים שלא נקפו אצבע בזמן שבתי הכנסת נשרפו, מחבי האש עמדו ליד וקיבלו פקודה לא להתערב. הם התערבו רק במידה והאש פשטה לבתי השכנים.
אז רגע, במה הם היו שונים? רגע, דוקטור גלאון, במה הם היו שונים מהנאצים הגרמנים?
אבל
היו טענות שהאוסטרים
היו
עוד יותר גרועים.
לא, הם לא היו שונים. רק מה, הבעיה היא שלאחר המלחמה, אוסטרים טענו שהם היו קורבן. הם שיחקו את המשחק הזה, לא הם עשו את זה, אלא הנאצים הגרמנים. גם בנוסף לבתי הכנסת, הקריסטלנחט, אני רוצה לציין שנהרסו גם בתי הקברות, הצנטרל פרידוף, הראשון והרביעי, בית הקברות, נהרסו מצבות ונוצצו מצבות. זה היה חלק של ונדליזם שהקהל האוסטרי עשה אותו.
אני מבין. אני רוצה לחזור אליך, פרופסור היילברונר,
כן.
לשאלה שהיא לדעתי מאוד חשובה, ותחליט אתה בתשובתך. אני רוצה לדבר על הסכם העברה של דוקטור חיים ארלוזורוב, שעמד בראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, ונסע לגרמניה מיד אחרי עליית היטלר לשלטון, הוא היה בברלין, וניסה להגיע להסדר עם שלטונות גרמניה, שהנאצים, שהם קיבלו אותו בסופו של דבר, שבו יהודים יוכלו באופן פחות או יותר מסודר להסתלק מגרמניה, למכור את הרכוש פחות או יותר מסודר בלי לחץ, ולקבל את כספם בחזרה במרקים גרמנים שיהיו בבנקים. ועכשיו השלטונות הגרמנים ב-1938 מאוכזבים, מפני שהסכם העברה לדידם לא עבד טוב. לא מספיק יהודים ברחו מגרמניה. קודם כל, אתה מקבל את זה, ושנית, איך אתה מסביר אם זה נכון?
קודם כל, השאלה הקודמת שלך לגבי האנטישמיות האוסטרית, אני חושב שיש הנאציזם האוסטרי, בוא נקרא לו ככה, היה אגב הרבה יותר רדיקלי, לאומני, וגם הרבה יותר ברוטלי, בכלל, אגב, גם בשנות המלחמה, מאשר הגרמני. וזה מסיבות היסטוריות ודתיות. אז אני חושב שיש באמת וריאנט נאצי אוסטרי, שהוא שונה מבוא נקרא לזה נאצי גרמני, או נאצי גרמני פרוסי. אבל לשאלתך, תראה, עד 36 או 37, אני כרגע לא זוכר, כל יהודי היה יכול לעזוב את גרמניה, אני חושב שעד האולימפיאדה, עד 36, כל יהודי היה יכול לעזוב את גרמניה עם רכושו. וכמובן לנהל את ההליך המיסוי הרגיל, כפי שכל אזרח גרמני עושה כשהוא עוזב את המדינה שלו. והיו גם שאלות שונות שאותו יהודי גרמני נשאל, האם אתה עוזב לצמיתות, האם אתה עוזב לתקופה מסוימת, כי היו יהודים גרמנים שחזרו, אחרי שהדברים קצת נרגעו בקיץ 34. אז זה דבר אחד. סיפור הזה של מס, ומס די עמוק לגבי מי שעוזב יהודי, זה מתחיל ב-1936, אני לא בטוח, או 1937. וכמובן זה הולך ומתגבר, ובטח אחרי ליל הבדולח. אבל באמת, בוא נאמר, היו עדיין 200, אני חושב ש-215 או 220 אלף יהודים, כמעט מחצית, זאת אומרת 40% מיהודי גרמניה, יהודי גרמניה בגבולות 1937, לא עזבו. ואחד מהסיבות באמת לאותה רדיקליזציה שאני דיברתי עליה מ-38, זה לתת להם בעיטה בתחת, לעודד אותם לעזוב.
כן.
עכשיו, מבחינת רכוש, כל יהודי שעזב, שוב, אני לא זוכר אם זה מ-36 או 37, נטל המס עליו הוחמר. זאת אומרת, זה פרדוקס מעניין, כן? יותר ויותר רוצים להיפטר מהם, אבל גם מקשים עליהם מבחינה כספית. אבל מקשים עליהם מבחינה כספית, מהסיבה הפשוטה, מכיוון שהמעמד הכלכלי, או התנאים הכלכליים, או הצו הכלכלי בגרמניה הנאצית, יחסית הולך ומדרדר. אז אחד הדרכים לפתור את זה, זה להטיל מיסים יותר גדולים על יהודים שרוצים לעזור. או, יחד עם זה, גם לקחת את הרכוש שלהם, להתחיל בתהליך אריזציה, שמתחיל כבר ב-37, לפני ליל הבדולח. שנה, או יותר משנה לפני ליל הבדולח.
כן.
עכשיו, באמת הסיפור הזה של ליל הבדולח, בוא נגיד, אחד מהדברים שהיה, הייתי אומר, בחזון של ראשי המפלגה או של ראשי המדינה, שזה יהיה הפוש האחרון שכבר יוציא אותם. לדבר הזה גם התלווה באמת צנזוס, סנקציה כספית קשה ואיומה, טריליון מרק, רייכסמרק, שהיהודים או הקהילה היהודית או ראשי הקהילה היהודית הגרמנית, אתה צריכה לבוא ולשלם.
אני חושב שזה היה מיליארד ולא טריליון, אבל זה לא...
מיליארד, כן.
כן, סכום גבוה מאוד של כסף, כן.
כן, כן, סכום מאוד מאוד גבוה של כסף, שזה גם נועד לפתור באיזושהי צורה את בעיית הביטוח של חברות הביטוח, גם הגרמניות, אליאנס, וגם נגיד לויד שישבו בכלל באנגליה, איך הם יפצו את היהודים שיגישו תביעות על הרכוש הפרטי והציבורי שנפגע, שזה סיפור אגב בפני עצמו. אבל חשוב לבוא ולהזכיר שעדיין, עם פרוץ המלחמה אחרי ליל הבדולח, וגם זה תופעה מעניינת, עדיין נשארים בגרמניה כמעט 200 אלף איש.
אמור לי, שלא לעניין, שאלה שלא לעניין, אתה יליד ירושלים?
כן, כמו כולם.
אתה יודע איך אני יודע את זה, כי אתה אומר 200 ולא 200.
טוב, אוקיי.
אקצנטים, אקצנטים, אקצנטים
בשפה העברית.
בוודאי, לא, זה לא קשור בכלל, אבל זה מעניין. אני רוצה לעבור ברשותך עכשיו לדוקטור...
תודה רבה, אני פשוט...
אתה חייב ללכת. אז אנחנו, אולי רגע, דוקטור ריילבונר, אולי במילה אחת לפני שאתה עוזב אותנו, בניב ירושלמי, מה היית רוצה שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה?
צריך לכבד מיעוטים. מה שלעיתים מתחיל רק בפה ושם גירוש, ואיזשהו חוק כליל, יכול מהר מאוד באווירה מתאימה להפוך להיות ברוטליות, רדיפה, אלימה, ואולי אפילו יותר מזה.
טוב, תודה רבה לך, פרופסור ריילבונר. נסיעה אצלך. עכשיו אנחנו חוזרים אלייך, דוקטור בן דוד. האם את מקבלת את טענתו, נקרא לזה כך, של פרופסור ריילבונר, שהאנטישמיות או הנאציזם האוסטרי היה יותר רדיקלי מהנאציזם הגרמני?
אני חושבת לפחות אחרי סיפוח אוסטריה, באמת האלימות הייתה כל כך בולטת, כאילו ברמה האישי גם כן, בגניבה, כאילו סגרו הרבה חנויות, אנשים רבים בזזו בדברים של אנשים, לוצאו את האנשים מהדירות שלהם, וזה היה בתוך זמן כל כך קצר, ואנחנו עשינו ביחד עם קולגות מאוסטריה פרויקט על היסטוריה בעל פה, עם ישראלים שעלו מאוסטריה. הפרויקט הזה בעצם התחיל בשנות ה-90 כבר במכון ליאובק בניו יורק, ושלחו צעירים אוסטרים לא יהודים לארצות הברית לעשות רעיונות עם אנשים,
כן.
אוסטרים. וכל הניסיונות האלה הם כל כך בולטים תוך הסיפורים האלה, וגם הרבה פעמים ההתייחסות לאוסטריה אחרי זה, שזה באמת, אני חושבת שמעט יהודים חזרו לאוסטריה בגלל מה שעברו עליהם עכשיו.
כן. את יודעת, דוקטור בן דוד, מה שעלה מהדברים ששמענו עד כה בין השורות היא אהבה בלתי מוסברת של היהודים לגרמניה. אני כרגע מדבר על גרמניה. ישנה אפילו בדיחה שסיפר אלברט איינשטיין בעצמו כשהוא ישב בניו ג'רזי בפרינסטון, שם באוניברסיטה המפורסמת, ושוחח עם פרופסור שברח מגרמניה ואמר לו, תגיד, אתה לא מתגעגע לגרמניה? ואז הוא אמר לו, פרופסור איינשטיין, למה אני צריך להתגעגע לגרמניה? אני לא יהודי. ואיינשטיין צחק וסיפר את הבדיחה הזאת לכולם. יש באוסטריה גם תופעה כזאת של הערצת התרבות האוסטרית, אהבה לאוסטריה מצד יהודים, למרות שהוקו ולמרות שסבלו?
קצת קשה לי לענות, אבל אני חושבת אהבה לתרבות בשפה גרמנית, גם כאילו באזור האוסטרית. ובעיקר אם אנחנו מסתכלים על וינה, אז הוא הייתה זמן כל כך פוריה באומנות ובכל מיני נושאים. מה שאני שמעתי שבה אנשים אהבו את הארץ, אהבו שאוסטריה ווינה ממש ממש יפים, אבל באמת הייתה בעיה עם האוכלוסייה, עם המפגש של האוכלוסייה הלא יהודי.
כן. דוקטור חיים גלון, אתה רוצה להגיב על הדברים האלה?
כן, אני רוצה רק להזכיר אמרה של סטפן צווייג, שהיה כמובן סופר יהודי אוסטרי, שכתב את אחד הספרים על העולם של אתמול, על מה שהיה לפני כמובן העלייה של הנאצים לשלטון ואיך היהודים חיו שם בווינה.
הוא זוכה עכשיו לעדנה גדולה בארצות הברית, סטפן צווייג.
כן, גם פה בארץ הספרים שלו זוכים לפופולריות, כיוון ש שפה שלו היא כל כך עשירה והתיאורים שלו כל כך מציאותיים, חבל רק שהוא התאבד ב-1942 לאחר שהוא ברח מאוסטריה, הוא התאבד בברזיל.
כן, הוא לקח איתו, הוא גם לקח איתו את אשתו הצעירה.
נכון, אני אומר אותה בגרמנית ואני תכף אגיד בעברית. איש הבה גגלאובט אנדס גוטה אימנצ'ן, אבל איש גלאובה אנדשלשטה אימנצ'ן, איש בין גבורן אין וין. והתרגום הוא, אני האמנתי בטוב לב של בני האדם, אבל אני מאמין ברוע שבבני האדם. אני נולדתי בווינה, וכנראה שזה איזשהו דבר שנדבק. אני, כשאני נוסע לאוסטריה או לווינה, אני תמיד נוסע ברגשות מעורבים. מצד אחד אני אומר, יש לי חברים טובים עדיין שהם חיים לא יהודים באוסטריה, אבל לפעמים כשאני מסתכל ברחוב ורואה אנשים יותר מבוגרים שהם לאט לאט נעלמים, אני חושב מה הם עשו במלחמה, וכואב לי הלב, כי אני אומר, הדברים האלה הם ילוו אותי כל ימי חיי.
כן, אבל האנשים האלה שבפועל עשו דברים בימי מלחמת העולם השנייה הולכים ומסתלקים במהירות רבה, בעוד כמה שנים כבר לא יישאר מהם אף אחד.
גם איתנו לא, זה לצערי הבעיה. שאלה שזוכרים את כל הדברים האלה כבר לא איתנו, ורק מעטים נשארו. באוסטריה, אני רוצה לציין כאן, בווינה למשל, נשארו 7,000 יהודים עד 1942, בתוכם גם דודתי, הדודה של אמי, שהיא רק בשנת 42 שהתחילו לחסל את יהודי וינה, נשלחה למינסק ברוסיה הלבנה, מרחק של יומיים וחצי ברכבת, ושם היא מתה מאפיסת כוחות. זאת אומרת, הנאצים נתנו ליהודים, כמובן סינקו אותם מדירותיהם, נתנו להם לחיות בווינה עד 42. אני זוכר שהיא שלחה לנו עוד מכתבים מווינה לפלסטינה, כמובן לארץ ישראל, וקיבלנו אותם בדואר.
כן. דוקטור בן דוד, אני חוזר אלייך. איך להערכתך, בכל אופן את עומדת בראש מכון לאובק, ואתם חוקרים את זה, אז אולי נדבר על בין עליית היטלר לשלטון לבין פרוץ המלחמה או הקריסטלנאכט, מה אנחנו יודעים על התרבות היהודית באותה תקופה, על הכתיבה, על המוזיקה, על החיים התרבותיים בכלל באזורים הללו, דוקטור בן דוד?
שניסו יותר ויותר לגרש את היהודים נגיד החברה הכללית, והמפגש בין יהודים ולא יהודים לא היה יותר רצוי. כן. אז התחיל בעצם איזשהו בועה, אפשר להגיד, יהודית שהייתה... אפשר להגיד, ממש ממש בפריחה. יש לנו הרבה עיתונים מהצד הזה, כתבו הרבה, יש את היהודי שקולטורבונד, שבאמת עשו, ארגנו אירועים לקהל היהודי. יש את המועצה לאור שוקן, שאתם מכירים היום, הם הצליחו לעבור לירושלים. שבאמת פרסו הרבה ספרים, כל החינוך היהודי הפך להיות יותר חשוב. צד אחד, כאילו, זה גם היה שאלה של חיפוש של זהות לכל אלה שהגדירו עצמם כגרמנים יהודים, פתאום הם היו בבעיה איך להמשיך עם ההגדרה הזה ברגע שהסביבה כבר לא מקבלת אותם ככה. ובאמת כל הפעילויות האלה, כל הארגונים בשנות 38 ובעיקר אחרי לילה בדולח סיימו, ואני יכולה אולי קצת לדבר על על הצד המחקרי של היסטוריונים, כאילו עד מרץ 38 היה עוד אפשרות שהיסטוריונים יהודים בגרמניה עבדו בארכיונים, והיו למשל כמה מאמצים באמת לסוף כל המסמכים שהם קשורים להיסטוריה של יהדות גרמניה, כי כבר הייתה פחד שלא יהיה גישה לזה, כי לאט לאט התחילו היסטוריונים נאצים גם להשתנש בחומרים בשביל לכתוב היסטוריה חדשה. שעד אז, כאילו, רוב ההיסטוריונים שכתבו על היסטוריה של יהדות גרמניה כתבו, היו יהודים, ולאט התחיל איזשהו נרטיב של הנאצים. והרבה ספרים כבר לא היה להם אפשרות לתפיס אותם בגרמניה, כי באמת, עם לילה בדולח, כל הפעילות הזה סיימה. ואני יודעת, למשל, במקרה של שוקן, שהם ניסו אפילו עד בתחילת המלחמה להוציא טקסטים, מנוסקריפטים מגרמניה, שהיה אפשרות לעשות משהו עם זה אחרי המלחמה.
אבל הם הספיקו בסך הכל להוציא לא מעט, וישנה ספריית שוקן בירושלים היום.
נכון, נכון.
כן, אני מבין. אני רוצה לחזור אליך, דוקטור חיים גלון. אתה עומד לנסוע לאוסטריה, אני מבין שאתה נוסע לא מעט לשם, אתה גדלת על השפה הגרמנית, ואתה ברגל אחת בתרבות העברית, ברגל אחת אולי קטנה יותר בתרבות האוסטרית. יחד עם זה, השאלה שלי אליך היא, האם אתה מבחין בנואנסים? ואני אגיד לך למה אני מתכוון. ישנה היום, אנחנו מדברים על 2018, בדיחה אנטישמית שמהלכת באירופה כשאין יהודים בסביבה. והיא אומרת, מי הוא אנטישמי? היום ב-2018. אנטישמי הוא מי ששונא יהודים יותר ממה שנחוץ. אתה מודע לזה, דוקטור גלון?
אני הייתי אומר שלמעשה היום יש אנטי-מוסלמיות בעיקר באוסטריה. יש לי חבר רופא שיניים בגרץ שאמר לי שלצערו הרב, ואני דיברתי איתו, הוא כבר לא כמעט שומע גרמנית, אלא שומע בעיקר ערבית. וגם המתרפים שלו פתאום מגיעים מכל מיני מדינות ערביות, פליטים, והקליניקה שלו מוצפת בהם.
אבל מי כמוך, דוקטור גלון, יודע שהלב האנושי הוא מספיק רחב כדי לשנוא גם מוסלמים וגם יהודים?
כן, ודאי. בסופו של דבר, אז יש תמיד את האנטישמיות הזאת, שאבא שלי היה מספר שהוא שיחק כדורגל, אז הנאצים היו צועקים במגרש, היה קבוצת הכוח וינה בכדורגל שזכתה פעם באליפות, והייתה עוד קבוצה בר כוכבה שאבי שיחק בכדורגל, אז הנאצים היו צועקים, לכו לפלסטינה היהודים, כבר לפני האנשלוס. והדברים האלה נעוצים בתרבות, במסורת, אני אומר, עד היום, עד היום הזה, ולדעתי זה מושרש, ויונקים על זה עם חלב אימם. וזה לדעתי הבעיה. יש מקומות, נניח, באוסטריה, בטירול, שבחיים לא היו שם יהודים. ושאלו שם בטלוויזיה פעם, מישהו תושב מקומי, אם הוא יודע איך נראים יהודים, תיאר אותם עם אוזניים גדולות ואף גדול, ואז שאלו אותו, וראית פעם יהודים? לא, זה אני יודע מהסיפורים של אמא שלי.
טוב, נו, זה מתקדם מאוד, לפחות הוא לא תיאר אותם עם קרניים וזנב.
בדיוק, בדיוק.
ויש כאלה שעושים
את זה. אבל לא, שטירמר, הרי העיתון הנאצי הזה עשה קריקטורות של יהודים.
כן, כן,
ויש
נכון.
ויש בולים כאלה, ויש כל מיני, דאביג היהודי הייתה תערוכה בווינה עם כל הסבלים נגד היהודים.
אבל היום זה אסור להצגה על פי חוק, לא בגרמניה ולא באוסטריה.
כן, אבל אני אגיד לך את האמת, הייתי בווינה וגם באוסטריה, ו... נוכחתי באחת הערים, צלם זה, בקיץ, העיר הזאת מוצפת באנשים ובנשים שהם רעלות וחסות רק את העיניים, רואים רק את העיניים.
בסדר, דוקטור גלאון, הנקודה הובנה, השנאה,
כן, כן, ברור.
השנאה מצד חוגים מסוימים באירופה.
ואז רואים אותם, הם שונאים אותם, זה ברור.
אבל זאת לא השאלה, השאלה היא האם אותם נשים מוסלמיות שמכסות את העיניים וכל יתר הדברים המוכרים לנו, את הפנים ורק חריצים לעיניים,
כן.
האם זה לא מעלה לדעתך את השנאה הקדומה והשורשית ליהודים?
גם זה, בוודאי ובוודאי. הם מקשרים אחד עם השני, ויש להם שנאה זרים, טבועה בדם, ואנטישמיות לא תיקח אין מעולם לדעתי. היא תמשיך.
כן, את זה בדיוק אמר גם הרצל וגם פינסקר.
אם כי אני רוצה להגיד, באוסטריה יש עיר שנקראת יודנבורג, עיר היהודים, עד היום עיר בשם כזה, שבה חיו יהודים בימי הביניים. היהדות באוסטריה התחילה עוד במאה ה-13, כשבגרץ יש איזה אבן של קבר של יהודי בשם הרב ניסים, והיא מוצגת שם במוזיאון. כלומר, יהודים באוסטריה התחילו עוד מימי הביניים.
אנחנו יודעים שיש השפעה לא קטנה של השפה העברית על הגרמנית, מילים בעברית שנשתלו
בוודאי,
בגרמנית מודרנית.
בוודאי, חוצפה, הם יודעים בדיוק מה זה חוצפה, והם יודעים מה זה גנוב,
ושמירה שטיין וכל היתר, כן.
כן, ברור.
השאלה אולי האחרונה שלי אליך, דוקטור גלאון, לפני שנשחרר אותך. קודם כל, הצלחה גדולה, אני מאחל לך כולנו במסע שלך ביום שלישי. ראש הקנצלר האוסטרי קיים את הבטחתו, והנה אתם מוזמנים. זה מאוד יפה, אבל לפני שנשחרר אותך, הייתי רוצה לשמוע ממך במשפט וחצי, יש לנו הרבה מאוד מאזינים, מה היית מבקש שהם ילמדו מהשידור הזה?
אני רוצה להגיד לסיכום שליל הבדולח הראה לנו את הנאצים האוסטרים, השותפים לפשע של הנאצים בגרמניה, ויש להם את מלוא האחריות לאוסטרים האלה לשלם על כל הנזקים שהם גרמו, בכלל זה האריזציה של הרכוש היהודי, ואני מקווה שהצדק ייראה לאור והאוסטרים יכירו באחריות שלהם, וגם שכולנו, לפני שנעלה מהעולם, נזכה לראות את הפיצויים שמגיעים לנו.
אני מבין שאתה קורבן ישיר, כי לאבא שלך היה בית חרושת לסיגריות.
בהחלט.
מבינה שהוא חרם.
נכון, והרכוש הזה, שבשעתו דיברתי עליו, קיבלנו 10%, בעוד ש-90% האוסטרים לא שילמו, ואני מקווה שאחרי 80 שנה בליל הבדולח, האוסטרים יבינו בעצמם שהם צריכים לעשות משהו בנידון.
אני גם מקווה שתקבלו את מלוא הערך של בית החרושת לסיגרות, ואז תתרמו אותו כדי להילחם במהרת האישון.
אמן.
אמן.
אמן ואמן.
תודה רבה לך, אני חוזר אלייך, המילה האחרונה שלך, דוקטור אירנה אאו בן דוד, מנהלת מכון לאובק בירושלים. איך גרמניה ואוסטריה לדעתך מתייחסים היום 2018 לעברם?
נראה לי בצד אחד יש באמת תרבות מוחקת של זיכרון, נגיד בהרבה ערים יש מתחילת נובמבר עד סוף ינואר אירועים, החצאות, הולכים למקומות איפה היו בתי הכנסת עד הפוגרום שקרה בנובמבר. זה בצד אחד, אבל באמת עם עליית הימין בשתי המדינות יש גם תרבות חדשה שאיכשהו חוזרת עם סמלים שאנחנו מכירים, ונראה לי אנחנו באמצע איזשהו תהליך שעוד לא נדע לאן זה הולך.
עכשיו, לפני שניפרד ממך, דוקטור בן דוד, מה היית מבקשת שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה?
אני חושבת חשוב מאוד לדעת מה קרה בעבר בהיסטוריה בשביל להיות במקום שבכלל אפשר להבין מה הפוטנציאל של אירועים שקורים היום.
כן, אני מבין. תודה רבה לך, דוקטור אירנה ארבן דוד.
תודה רבה.
עד כאן להפעם, מאזינות ומאזינים, עד כאן לעכשיו. תודה למשתתפי המשדר הקצר, קצר מדי, הזמנם ובקיאותם, ולכם המאזינים בבית ובמכונית, בארץ ומחוצה לה, על העניין והקשב. 80 שנה לליל הבדולח, הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. בהפקה, הילד דודי, ניתוב השידור היה בידי הנאמנות של איטל אטיאס, אני יצחק נוי, בשם הרחבת הדעת.